שומעים שזה הארץ.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
שלום לכן, אנחנו Weekly Sync, כל מה שמעניין אותנו בטק השבוע, אנחנו כעת לייב בטוויטר, מקליטים, תודה למי שאיתנו בספייס, נשמח לדבר איתכם בהמשך. הפודקאסט עצמו עולה בכל יום שני, באתר הארץ ובכל אפליקציות העסקתים. שלום לנבות וולק.
שלום לתורצוק.
אנחנו מתחילים בבוטנים, ישר ככה.
יאללה.
עם הסיפור של בזפיד, ששמו את היד על הקלטות מתוך 80 ישיבות, של צוות טיק טוק בארצות הברית, שעובד על מה שנקרא פרויקט טקסס. זה פרויקט פנימי של טיק טוק, שנועד לענות על המגבלות שהממשל האמריקאי מבקש להטיל על טיק טוק, להגביל את המידע שטיק טוק מעבירה מהדאטה סנטר שהיא בונה כרגע בטקסס לסין. מתוך הישיבות האלה, אנחנו לומדים כמה גישה יש לסינים יש היום לתוך אותו מידע שנאסף על משתמשי טיק טוק, בארצות הברית, וגם האמת היא שאנחנו, עצם זה שיש הקלטות של הישיבות האלה, גם מלמד אותנו משהו.
כן, שמקליטים הכל כנראה בטיקטוק, ומי שהכי חרד לפרטיות, הוא כנראה שיודע שיש סיבה טובה להם להיות חרד, ולהקליט ולתעד הכל.
אנחנו לא באמת יודעים אם זה הקלטות שהן מובנות בתוך הפגישות, אם מישהו הכניס טלפון והקליט.
לא ברור.
לא ברור לנו הדברים האלה. אנחנו מדברים על חשבונות אמריקאים שהוכסנו בשרתים בארצות הברית, ולא נעים להגיד, בדיוק כמו שטראמפ הבטיח, הסינים ניגשו למידע הזה יותר מפעם אחת, כך לפי העדויות מתוך ההקלטות האלה, זה דבר שהוא, צריך להגיד, מאוד 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 שונה מאיך שהבכירים בטיקטוק שהעידו מול הסנאט, ושעובדים מול אותו גוף של ממשל אמריקאי, גוף שנקרא CFIUS, Committee on Foreign Investment in the United States, בעצם הוועדה שבוחנת השקעות זרות בתוך ארצות הברית. בחירי טיק טוק דיברו עם הגופים האלה והציגו תמונה מאוד 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 שונה לגבי מה שהם עושים עם הדאטה ואיך הם שומרים על הפרטיות של המשתמשים והמשתמשות. ומסתמן שבעצם כל הדאטה נשלט לחלוטין מסין ברמה שעובדי החברה בארצות הברית צריכים לגשת לעמיתים הסינים שלהם כל פעם שהם צריכים משהו.
כלומר, יש פונקציה שנקראת סופר אדמין, שיכול לגשת לכל הדאטה הזה, גם לדאטה המאוד פרטי, ולשלוף אותו. כלומר, ברור שאמריקאים צריכים את זה לכל מיני נושאים של מחקר ומידע אנונימי לדעת על כל מיני דברים שהם מפתחים ובונים, אבל מסתבר שהסינים יכולים להגיע למידע ספציפי על בן אדם ולהוציא עליו הכל.
אני רוצה להגיד לך שחוץ מזה שאותו מהנדס סיני, המאסטר האדמין, ככה עולה מההקלטות, חוץ מזה שזה באמת מפר הרבה חוקי פרטיות, זה גם נשמע לי חתיכת סיוט ארגוני, שכל פעם שאתה צריך גישה למשהו, אתה צריך לחכות למישהו שנמצא בטיימזון כמה שעות קדימה ממך, שמישהו יתעורר בבייג'ין ויסכים לך.
כנראה שיש יותר מבן אדם אחד שיש לו את הגישה הזאת, כנראה שיש הרבה.
אבל כולם בבייג'ין, זה חלק מהסיוט.
ברור, אבל כמה פעמים אמריקאים, בתרבות האמריקאית, כמה לפי דעתך הם ביקשו את זה? כנראה שלא הרבה פעמים, וזה לא היה כזה סיוט, כי הם ביקשו, והסינים נתנו להם איזשהו מידע אנונימי שלא שווה כלום, והמידע הטוב הם שמרו לעצמם.
עכשיו צריך להעלות פה עוד איזושהי נקודה בתוך הדיונים על, על אותם מגבלות, על אותם חסמים. יש שאלה של מהו אותו מידע מוגן, מה בעצם המידע שאסור לו לצאת מגבולות ארצות הברית. ואחד הדברים המעניינים זה שנראה ש-UID זה לא נכלל בתוך אותם פיסות דאטה שאסור להם לצאת.
UID זה Unique ID, זה בעצם התעודת זהות שיש לכל אחד מאיתנו בכל האפליקציות. כלומר, זה לא משהו שייחודי לטיקטוק, בכל אפליקציה יש UID.
אצל כל חברה, כולל גוגל, כולל פייסבוק.
לכולם.
זאת בעצם התעודת זהות שלנו, שאומנם לא כתוב עליה נבות, אבל יש את כל הפרטים שאספו עליך עד כה, שאתה גבוה, שאתה נוסע על אופניים.
והיא ממשיכה כל הזמן לצבור עוד ועוד מידע, לפי הסרטונים שאני צופה בטיק טוק. ה-UID שלי ממשיך וממשיך להיבנות, והם יודעים עליה יותר ויותר מידע, זה המידע הכי רגיש שיש.
צריך להגיד שהמטרה אולי הראשונית שלו היא באמת לפנות למפרסמים. למפרסמים הדבר הזה שווה הרבה מאוד
כסף. ולתת לי גם שירות יותר טוב, כי אם טיק טוק לומדים איזה סרטונים אני אוהב לראות, הם הביאו לי עוד כאלה ואני אשתמש באפליקציה.
איזה סרטונים, אגב, טיק טוק נותנים לך לאחרונה?
בזמן האחרון אני מקבל הרבה מאוד עורכי דין שמסבירים לי על כל מיני דיני, תוך כדי שהם עושים דברים, זה במה סיוט, אני לא יודע למה אני מקבל את זה, אבל לא משנה, אני חושב שמה שמעניין ומה שמפחיד, זה שה-UID הזה, הוא יכול לשמש גופים שהם לא הכי סימפטיים בעולם, בשביל לחוץ עלייך או עליי, כי אם הם מסתכלים והם רואים שלא יודע, נטייה מינית או משהו כזה, הם יכולים לבוא אליי, לא יודע, בממשל הסיני, ומי מתאמו, ולהגיד לי, תקשיב, נבות, ראיתי שהסתכלת הרבה מאוד על מלצד הגאווה בשבוע האחרון, מה קורה? אתה רוצה שנדבר עם אשתך? אתה רוצה שנדבר עם המעסיק שלך? ויכול להיות שאנשים מסוימים זה יכול להיות בעיה, וזה שהמידע הזה זמין בזכויות סופר אדמין, זה מאוד מאוד בעייתי, ויש איזו סיבה למה זה מדאיג את האמריקאים, ולמה זה הפכה להיות סיפור מרכזי השבוע בבאזפיד, ויהיה גם כמובן להרבה מאוד מקורות תקשורת אחרים.
תשמע, אני לא יודעת מי הדליף את המידע לבאזפיד, אם אני מבינה נכון איך טיק טוק עובדים, הם בטח כן יודעים. אבל אני רוצה לספר לך שבשנים האחרונות אנחנו כמובן עדים ליותר ויותר חושפי שחיתויות מתוך הביג טק, מתוך אותן חברות טכנולוגיה גדולות, ומסתבר שרוב חושפי השחיתויות האלה הן נשים. מחקר של שתי חוקרות באוניברסיטת יומאס במסצ'וסטס, פרנסיס ברמן שהיא מדענית מחשב ועוסקת בטכנולוגיה ועניין ציבורי, וג'ניפר לונקיסט, פרופסורית לסוציולוגיה. אותו מחקר מספר לנו שאחוז חושפות השחיתויות גבוה בהרבה ממספרן היחסי של נשים בכוח העבודה, בטח ובטח באזורים הטכנולוגיים, וגם יותר ממספר הנשים בתפקידים בכירים באותן חברות.
כי יש 25% נשים טכנולוגיות ו-30% מהמנהלות.
נכון, זה פחות או יותר...
זה המספרים בגדול.
זה פחות או יותר הסטטיסטיקה. אנחנו מדברים על פרנסס הוגן, שחשפה עניינים במטה, ואפילו הגיעה להעיד בקונגרס. נשים שאלו בעיות אתיקה בתחום של בינה מלאכותית בגוגל, אחרות שאלו עדויות לתרבות מפלה באפל, ונשאלת השאלה למה. למה דווקא נשים? והמחקר הזה קודם כל אומר שזה מורכב. לא רק כי התשובה והסיבה עצמה מורכבת, אלא כי הרבה מהחשיפה של אותן שחיתויות ואותן בעיות נעשית בצורה אנונימית. והמחקר כן מזהה את הטענה שנשים הן יותר אלטרואיסטיות, מייחסות יותר חשיבות לאינטרס הציבורי, הן מוסריות יותר, אז הן יכולות לעשות נו-נו-נו. כן, אלוהי המוסר.
הם אלוהי המוסר. אני יכול לספר במחקר שקראתי שקשור לזה, שמחקר שנעשה על ידי האום, הוא מצא ששוטרות במדינות בדרום אמריקה, הן פחות זמינות לשוחד. אותו מחקר גילה גם שהם יותר גורם שהוא מרסן שחיתות בשלטון, וכלומר, הטענה שלהם זה שאם יש יותר נשים נבחרות ציבוריות, אז המדינה עצמה היא פחות מושחתת. וכנראה שזה קשור לסיפור הזה, כי הן מרגישות מחוץ למעגל באיזשהו מקום, לא?
כי נראה שאחד הדברים שהחוקרות האלה מציעות, זה שנשים ומיעוטים אחרים, אגב, חווים פחות תחושת שייכות בארגון. אז כשקורה משהו לא בסדר, בזמן שלאחרים התגובה הטבעית היא לצופף שורות ולשמור על המחנה, אז מי שמרגיש פחות תשך, חושב על הכלל, ויש יותר נטייה להרים דגל אדום. אחד הדברים המעניינים שהמחקר הזה גם מראה לנו, זה שעסקים בבעלות של נשים נוטים להיות פחות מעורבים בשוחד, סטטיסטית, וגם ניסויים מדעיים, ניסויים שנעשו במקומות מבוקרים, מראים שנשים נוטות לקבל החלטות עסקיות מוסריות יותר.
שוב, אני לא יודע, כלומר, המחקר הזה גם שקראנו אותו הוא לא חד משמעי, אז פרנסיס הוגן שחשפה את השחיתות בפייסבוק, היא אמרה...
הטענה שלה באמת הייתה זה שהכוונה המקורית שלה הייתה לתקן את החברה. היא לא התכוונה לעשות בלגן.
אז אני לא קונה את זה, אני חושב שהיא מצאה אחלה, היא מצאה מה שנקרא באנגלית wrong doing, והיא כן הציפה את זה, וכן היא רצתה לעשות שמח, אבל אני לא חושב שהיא באמת רצתה לתקן את פייסבוק, אני חושב
מה
שהיא...
מה היא רצתה? מה העניין אותה?
לעשות לעצמה שם, וגם...
אתה היית מעסיק אותה היום? אתה חושב שמישהו שהיא הראתה שהיא עובדת, שמעסיק ירצה להתעסק איתה?
אני חושב שהרבה מאוד מעסיקים ירצו להתעסק איתה, אני חושב שהרבה מאוד מעסיקים ישמחו להעסיק מישהי שהיא סמל, שהגנה והפילה את פייסבוק, אני חושב שזה עשה לה אחלה יחסי ציבור, אני חושב שבמקור שהיא חשפה את זה, היא באמת חשבה על לתקן את החברה, אני חושב שהיא כן חשבה על טובת החברה האנושית, זה היא כן חשבה, אבל לא על טובת פייסבוק, היא לא עשתה את זה בשביל לעזור למרק צוקרברג.
קודם כל, יש פה שאלה באמת מה קורה כשהחברה היא באופן כל כך מובהק עומדת מהצד השני של, של טובת האנושות. אני ממש לא מסכימה איתך, אני חושבת שזה ברור מאוד, שהיא אולי עשתה לעצמה PR באזורים אחרים, אבל ברור מאוד שכמנהלת מוצר לא מאוד בחירה כפי שהיא הייתה, יהיה לה מאוד קשה למצוא עבודה במקומות אחרים שבאמת, אגב, פייסבוק מתעסקת בתוך עולם מורכב, עולם שקשה להתנהג לעשות בו את הדבר הנכון, ואם אני הייתי עכשיו מתמודדת עם בעיות דומות, הדבר האחרון שהייתי רוצה להכניס לתוך הארגון שלי זה...
מישהי כמוה?
פרודקיסטית כזאת.
אז בואי נסכם שיהיה שוויון, שיום יבוא ונשים יהיו משרתות בדיוק כמו גברים, ואז נדע שהגיע שוויון אמיתי לעולם.
ואנחנו צריכים להגיד תודה לנעמה מטרס אוקרפל, היא ידידת המערכת, ואנחנו מצאנו את הידיעה הזאת בניוזלטר שלה, שנקרא האתיקיסטית.
Weekly Sip. Weekly
Sip. תגידי, את יודעת שגם נטפליקס וגם דיסני מדברות על ללכת לפרסומות?
לא רק שאני יודעת, כל מי שהזין לפרקים הקודמים של Weekly Sync צריך לדעת את זה.
אז יש בעיה חדשה שצריכים לחשוב עליה, שמעת עליה?
אז זה מסתבר שהסטרימרים הממירים שדרכם אנחנו צורקים את התוכן, ממשיכים לעבוד גם כשהטלוויזיות שלנו נחבות. הם לא תמיד יודעים שאנחנו לא שם, שהלכנו, הלכנו לישון, יצאנו מהבית, לא משנה מה. הטלוויזיה קבועה, הסטרימר לא מקבל את האות הזה, והוא ממשיך להריץ גם תוכן וגם פרסומות, שעבורן משלמים מפרסמים לגופי השידור, וזה עושה הרבה בלגן בשוק הזה.
כן, כי יש באג שקורה לפעמים שלוחצים על לחבות את לוחצים בממיר לחבות את הטלוויזיה, הטלוויזיה נחבט, הממיר לא עוברת לו הפקודה. מסתבר שבכ-10% מהמקרים זה קורה, הטלוויזיה ממשיכה להריץ פרסומות.
אצלי זה לגמרי ככה, כשאני מדליקה את הטלוויזיה, רץ הדבר האחרון שהשארתי.
יוטיוב רץ עם הפרסומות והכל על הכיפק. בעיה חדשה, אני חושב שמפרסמים ומותגים מפסידים על זה כנראה מיליארדים בשנה והם עדיין לא יודעים מזה. אנחנו נעבור יותר ויותר לשירותים בתוך הטלוויזיה. אני חושב שגם הרבה מהמפרסמים ידרשו את זה. כי אם הם לא יכולים לסמוך על זה שבאמת בן אדם רואה את הפרסומת, אז יש להם שתי ברירות. ברירה אחת זה לשים מצלמה ולראות שמישהו מסתכל.
אין לי שום ספק שבטיק טוק כבר יש איזה תוכנית עם סרטוט.
לא, אז יש יצרני טלוויזיות שאשכרה שקלו את זה ברצינות, וחשבו על לצלם את האנשים מסתכלים על הפרסומות ולפי זה לגבות כסף, אז יש כזה דיבור. ודבר שני זה לוודא לפחות שפרסומת משודרת, אז לפחות הטלוויזיה דולקת.
אני תוהה, האם אנחנו לא בעצם נמצאים בתוך, מעבר לזה שהמעבר למה שנקרא CTV, Connected TV, טלוויזיות מחוברות, טלוויזיות חכמות, יצרו באמת את המורכבות הזאת, האם אנחנו לא בנקודת זמן מאוד מאוד ספציפית שבה הבעיה הזאת קיימת, כשאנחנו תלויים בממירים, בסטרימרים חיצוניים, אבל אנחנו רוצים בעצם לעבור, ויהיה לנו נוח יותר לעבור לעולם של אפליקציות פנימיות. לא להיות יותר עם שני שלטים, השלט של הטלוויזיה והשלט של הממיר, ולנסות להנמיח את הווליום, אבל מסתבר שזה בכלל לא מגיע מהסטרימר, אלא גם בתור משתמשים.
נכון.
נוח לנו שזה הכל באחד.
יש אבל כוחות שוק חזקים שרוצים שכן יהיה לכם ממיר. אפל מוכרים אפל TV, שזה קופסה חיצונית. רוקו אותו דבר, לאנדרואיד יש כל מיני קופסאות עם שיתופי פעולה. יש כוחות שוק שרוצים את הממירים האלה, עם השירותים האלה. אני יכול לספר לך יותר מזה, יצרני טלוויזיה היום מרוויחים את הכסף שלהם לא ממכירת הטלוויזיה. ממכירת הטלוויזיה, הרווח שלהם הוא יוצא באזור בין 3-5%. הרווח מגיע מנדלן על הכפתורים. אתם, כל אחד היום שקונה טלוויזיה חכמה, יש על השלט, יש כפתורים של נטפליקס ושל אמזון ושל דיסני, זה לא בטעות.
בישראל גם, לדעתי, גם קשת 12. כן? יש להם כפתור.
אז זה לא בטעות. החברות האלה משלמות כסף, הן קונות את הנדלן של הכפתור, וזה בעצם ערוץ הרווח היום של יצרני הטלוויזיה. הם מאוד מאוד רוצים שתשתמשו בשירותים שלהם, ולא בממירים צד שלישי. כרגע הם עדיין מפסדים. אני חושב שבעתיד יהיה מעניין לראות. אני חושב שהם ימשיכו להפסיד עד היום שבו אפל יעשו טלוויזיה, ואז פתאום כל הכוחות שמה השתנו, אבל בואי נראה.
אז מה, סמסונג ו-LG עושים את זה בעצם בינתיים בהתנדבות?
הם לא עושים את זה בהתנדבות. הם רוצים שתעברי להשתמש בשירותים שלהם, אבל אפל ושחקניות אחרות מנסים למכור לך ממירים, וכרגע עוד מצליחים.
תראה, צריך להגיד עוד מילה על זה, שגם כל שוק האפליקציות לטלוויזיה, זה אירוע מאוד בינוני. אני לא יודעת מתי בפעם האחרונה חיפשת האפליקציה, לי יש LG, זה חוויית משתמש נמוכה מאוד, והרבה מאוד אפליקציות גם לא קיימות.
נכון, ובגלל זה, אגב, בגלל זה, אפל TV עושים חוויה טובה, אבל יאללה, בואו נתקדם.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly
Sync. אז היום באמנה העיקרית אנחנו נדבר על שוק האדטק. אד מ-Education, טכנולוגיות חינוך, לימוד, למידה, פתרונות למוסדות חינוך, וגם על משקיעים מסקרנים שנכנסים לעולם הזה. איתנו דורון הרמן, מנכ"ל Safe School. שלום.
שלום, שלום, נבות ותור.
מה העניינים?
בסדר גמור, כיף להיות פה, תודה.
מה זה, דורון מהטלוויזיה, לא?
כן, אבל איזה כיף שלא צריך לראות אותי, לא באתי, אתה יודע, לא...
ראינו אותך פה קודם, מתחיל להתאפר, וזה, אמרנו לך, אוהב אותך.
אתה יפה גם...
15 שנה הייתי בחדשות, בטלוויזיה, ואני שמח לחזור קצת למדיום הזה של האינטימיות.
פה התחלת, התחלת ברדיו.
נכון, מגלי צהל, 2005-2008.
תגיד, מה זה Safe School?
Safe School זאת חברת סטארט-אפ שהקמתי אותה ביחד עם ניר זוהר, הנשיא של וויקס, ביחד לפני שנה וחצי בקורונה, כאשר הבנו שאנחנו יכולים לעזור לבתי ספר, לעשות סטרימינג, אפרופו השיחה שלכם על סטרימינג, לבתי ספר.
יש פרסומות?
לא, אין. בינתיים לא, כי אסור להכניס, ואני חושב שזה גם לא נכון להכניס פרסומות לתוך בתי ספר, אבל יכול להיות שבעתיד תהיה רגולציה אחרת.
אז איפה פה הטכנולוגיה? עשיתם פלייליסט ביוטיוב. מה הטכנולוגיה פה?
אנחנו התחלנו הפוך.
מה זאת אומרת?
הרבה אנשים, אני לא המצאתי את הניסיון או את הרצון לבוא ולתת לבית הספר כלים טכנולוגיים, להתמודד עם בריונות ברשת, סייבר בולינג, חרמות, שיימינג וכו'. מה שקרה זה שכולם התחילו בטכנולוגיה, ולא חשבו על פתרונות. אוקיי, אז אני אציף להנהלת בית הספר שיש לה בעיה, מה הוא עושה איתה?
אז אתה נותן גם טכנולוגיה וגם תוכן?
בדיוק, אני התחלתי הפוך. אמרתי, אני אכנס לבית הספר עם פתרונות, שזה בעיקר תוכן ומערכי שיעור ווידאוים איכותיים. ואחרי שאנחנו בעצם נכנסנו ל-600 בתי ספר, בשבעה חודשים, שזה, תסכים איתי, מספר מעניין וטוב עבורנו, אני חושב שבנינו אמון בצורה מאוד משמעותית, שכאשר אני אבוא לאותם לקוחות, שנה הבאה, ואני אגיד להם, תראו, עכשיו יש לי פיצ'ר חדש, שגם יכול לתת לכם אינדיקציה איפה, באיזה שכבה יש תופעה של הפצת תמונות מיניות, לצורך העניין, או איפה יש הטרדות מיניות.
אבל איך אתה עושה את זה? איך זה סקלבילי? זה נשמע לי משהו מאוד לוקלי.
היום, תקשיב, היום כל הילדים נמצאים באותן אפליקציות, באותן פלטפורמות, רק בשפות שונות. אינסטגרם, יש ילדים בסין, ילדים בארצות הברית, בצ'כיה, שכולם נמצאים באותן פלטפורמות, רק בשפות שונות. היום אנחנו יותר מתמיד מרגישים שהילדים מדברים פחות או יותר באותן מילים, רק בשפות אחרות, ואנחנו רוצים לבוא ולתת לבתי ספר סוג של BI, לראות איפה יש נתונים של, שמסכנים את הילדים, איפה יש התנהגויות סיכוניות, ואז להתאים להם באופן אוטומטי תוכן. לבוא ממש לעשות להם כמו שנטפליקס עושה איזושהי חוויה של פרסונליזציה, ואני חושב שזה אחד הדברים החשובים היום, פרסונליזציה בתחום חינוך, כי בסוף אני מייצר המון תוכן, אבל מה מתוך התוכן הזה מתאים לאיזו שכבה?
אז אתה רוצה להיות נטפליקס של החינוך?
סוג של...
תגיד לי, התחום הזה של אדטק הוא תחום כבר, לא יודע, אני מכיר 20 שנה, מנסים לעשות שם כסף.
אין כסף.
אין כסף באדטק.
אני חושב שאחרי הקורונה, תראה את כל הגרפים של העולם הזה, של תקציבי חינוך בתחום האדטק, במיוחד מה שנקרא סל, שזה ה-social emotional learning, אתה רואה שבעצם בכל העולם, הגרפים עולים בצורה דרמטית, מיליארדי דולרים הולכים להשקיע בילדים שחוו שנתיים איומות בקורונה, וסובלים מדיכאון וחרדות והפרעות כאלה ואחרות, ורצונות אובדניים, כוונות אובדניות, ובסופו של דבר אתה מבין שממשלות בכל העולם מנסות עכשיו להשקיע המון כסף כדי לעשות משהו עם הילדים האלה.
איך זה מסתדר עם כל מה שאנחנו יודעים על לפחות מערכת החינוך בישראל, שלמורים אין כסף לנס קפה בחדר מורים?
קודם כל אני חושב שזה דבר עצוב, אמא שלי מורה. והיא בת 60, והיא עדיין עושה שיעורים פרטיים כדי לסגור את החודש. וזה מבאס. אז אני חי את הדבר הזה, ואני חושב שמורים צריכים להרוויח טוב מאוד כדי לעשות את העבודה החשובה שהם עושים. בסופו של דבר, תקציב משרד החינוך הוא 70 מיליארד שקל פחות או יותר.
תקציב השני הכי כסף. גבוה.
נכון. ואני חושב שאולי לא מחלקים פה את ההוגה נכון.
איפה הולך הכסף?
הלוואי והייתי יודע.
רגע, אבל הוא כן הולך למיזמים כמו Safe School, הרי לא פתחת נון פרופיט, אתה מקווה... להתפרנס מהדבר הזה.
בוודאי, אבל אנחנו בסופו של דבר, אחוז קטן מאוד מהתקציב הגדול.
איך אתה מקבל תקציב?
בסופו של דבר יש דבר שנקרא מהפכת גפן. Okay. זו בעצם מערכת חדשה, דיגיטלית, שמאפשרת לכל מנהלת בית ספר לקבל כסף לכיס שלה, אם עד עכשיו זה היה דרך רשויות ודרך כל מיני צדדים שלישיים למיניהם, מעכשיו מנהל בית ספר הולך לקבל כסף לכיס שלו או שלה, ולהחליט מה לעשות עם הכסף הזה, בכל מה שקשור לעולמות האלה של החינוך הרגשי חברתי, מ-300 אלף שקל לבית ספר קטן, עד 1,000,000 שקל לבית ספר גדול.
ואתה פוגש את הילדים בפלטפורמה משלך או בפורטנייט? איך מגיעים לתוכן שלך?
בסופו של דבר, הכלי שלנו הוא כלי למורה. המורה מקבל אותו, הוא מסתכל, יש לו 200 ומשהו יחידות תוכן, שנה הבאה אני אהיה ב-300, 400, ובסופו של דבר, המורה מחליט איך הוא רוצה לבנות את השנה שלו, לפי הסרטונים האלה. ביום כזה הוא מקרין את הסרטון הזה ועושה תהליך כזה. והמורה מחליט, והילדים בכיתה, במקום לראות סרטונים לא מבוקרים ביוטיוב, שאף אחד לא יודע מי עומד מאחוריהם, ומה האינטרסים של הסרטונים האלה, וגם כאלה שאומרים למורה, כבר ראיתי את זה, הוא מקבל מערכת ש... זו פעם ראשונה שהוא נחשף לתוכן הזה, מהמורה שלו.
כמה סיילס סקול עשתה בשנה שעברה? אם אני רוצה להגיע לתחום של ההייטק, אני רוצה להבין אם זה תחום שבכלל משתלם.
עשינו כמעט מיליון דולר.
מיליון דולר?
כן, רווניו.
רווניו.
בשנה.
מהשקעה של כמה?
כמעט 3 מיליון דולר.
אה, לא רע בכלל, בשביל סטארט-אפ בן שנה וחצי.
שנמצא ב-POC רק בישראל.
כן.
אז אתה רואה, אני אומר לך, אני מאמין שאפשר לעשות ביזנס מצוין בחינוך.
יש ביזנס בחינוך, פשוט הביזנס הוא לא להיות מורה.
כן, בדיוק.
אז מי השקיע בכם?
אז קודם כל יש את המנטור שלי, שהוא הראשון שזיהה ורצה, שזה ניר זוהר, נשיא וויקס, שהוא גם איש חינוך בעצמו.
כן, בעבר.
בעבר.
מה, הוא היה מורה?
הוא רצה להיות מורה. זה לא הצליח כי הוא בא לעבוד בוויקס.
הוא היה בצופים.
הוא ידע איפה החמאה מרוחה.
הוא בחור מגניב, אבל הנושא הזה באמת חשוב לו מאוד, וזה התחיל בכלל מסטארט-אפ של הגנה ברשת. ואז לאט לאט התפתחנו להיות, זאת אומרת, הפיבוטים שאני עשיתי בדבר הזה, איך אני למדתי להגיד פיבוט
ו-TMC. תראה אותך, אני מהייטק לגמרי. גם באת עם טישרט שחור, כי לא אתה אחד מאיתנו.
נכון, בדיוק, ואיפה הייתי לפני שנה וחצי?
רדפת אחרי...
יצחק אברג'י.
כן, בדיוק.
אלפרון, כל החבר'ה האלה, אתה יודע, זה כאילו מצחיק שאחד מהם, אחד מראשי הארגונים, פגש אותי לא מזמן ברחוב, ואומר לי, מה זה הסטארט-אפ הזה שאתה עושה? שמעתי הרבה, גלגדות משקיעה אצלך וכו'. אולי גם אני יכול לשים איזה כמה זה, אבל אם אתה מקבל מזומן.
נו, נתת לו?
קשה עם העורכי דין, אתה יודע.
לקבל מזומן.
זאת נראית לי שאלה שהתשובה לא היא לא, היא לאו דווקא אופציה.
ברור, ברור.
אז רגע, אז גלגדות משקיעה.
גלגדות זה סיפור מעניין, כי אני שהתחלתי לבנות את הנטפליקס הזה, אמרתי, אני רוצה להביא את המרצים ואת המרצות הכי מעניינים עבור ילדים. וחשבנו, וישבנו, ודשנו, וחברה טובה שלי, שהיא גם עורכת תוכן, דנה שבתא קורונה, אמרה לי, אתה חייב להביא את גל גדות.
למה? מה היא קשורה?
אני אסביר. אוקיי, הגנה ברשת היום, זה אחד התתי הסעיפים של הגנה ברשת, זה העצמה של ילדות בגילי 12 ו-13. שם זה עיקר הנפגעים ברשת. אתם יודעים כמה נפגעים ברשת יש בקרב 12-13? 67% זה רק בנות. וואלה. דיברת עכשיו על הפערים וכו'. אז אם זה המצב, אז מעבר לזה שאתה בא ואתה מדבר איתם על איך לשנות את ההגדרות באינסטגרם, ואיך לא לענות להודעות כאלה ואחרות בוואטסאפ, ולשנות את ההגדרות שלא יוכלו להציג ולהטריד אותך, אתה גם צריך לבוא ולדבר על איזושהי שכבה נוספת של חוסן רגשי. והחוסן הזה והעצמה, זה לא תמיד טוב שזה יבוא מהפסיכולוג או הדוקטור או הפרופסור. תמיד צריך להביא להם את הכוכבים שלהם שידברו בשפה כזו שהם יגידו, וואו, אם גל גדות אמרה את זה, אז וואו, כי היא וונדר וומן.
עדיין, יש הבדל גדול מן שגל גדות תקליט איזשהו סינק של תיזהרו מפדופילים.
לבין שתשקיע.
לבין שתשקיע.
נכון, אבל אני חושב שאתה יודע, נדב טופולסקי, שהוא יושב ראש רשת 13, אמר לי פעם שהוא בחברות שלו, כל מי שפעיל, לוקח חלק, הוא רוצה גם שהוא יהיה משקיע, גם אם בסכום קטן. אני חושב שהמחויבות של השקעה בתוך חברה, גם אם זה לא סכום מאוד 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 גבוה, זה יוצר סוג של מחויבות. ובסוף אני באמת הלכתי לחפש הרצאות ומצאתי השקעה.
כמה השקיעה גלגדות?
תראה, אתה לא רוצה לסבך אותי איתה, כי...
מה הייתה עושה לך?
היא וירון, תשמע, וונדר וומן, יש כוחות על. אני אגיד לך משהו, בסופו של דבר, ירון ורסנו וגל, שמגב, הם השקיעו ביחד כהורים לשלוש בנות. באמת התחייבתי שלא לדבר על סכומים, אבל אני יכול להגיד לך שמדובר במאות אלפי שקלים.
יש כן זרם של סלבריטיז שנהיו משקיעים, אם אתה מסתכל נגיד על אשטון קוטשר, הוא פתח קרנון סיכון.
ליאונרדו דיקפריו?
יש לו קרנון סיכון גם כן?
אני לא יודע, אבל הוא משקיע בלא מעט. אני ראיתי עכשיו את האחים חג'אץ' פה, מפרסמים את ליאונרדו דיקפריו בהרצליה שם, במרינה, יש תמונה של ליאו.
וזה עושה לכם איזשהו אפקט? זה בעיניי סיגנל כל כך בעייתי.
אבל תלוי מי הקהל ליד שלך, כי בסוף מי שקונה דירה, בהרצליה, יכול להיות שהוא רואה את התמונה של ליאונרדו דיקפרו, ואומר, וואו, אשתי היקרה, או האישה אומרת לבעל, בעלי היקר, פה אנחנו רוצים לגור, כי זה...
כי לא דיקפרו גר פה.
אז כנראה זה נורא, אבל אני חושב שאולי במקרה הזה, הייתה לזה מטרה כזו או אחרת, הם לא הביאו אותו כדי שיבנה את הבניין. אני רציתי להביא את גל כדי שתעביר מסרים עוצמתיים לילדות.
היא פעילה בחברה?
כרגע היא סופר עסוקה, היא גם הייתה בחופשת לידה תקופה מסוימת.
מזל טוב.
אז לא רצינו יותר מדי להציק, אבל בהמשך גם ירון וגם גל מאוד רוצים להיות מעורבים בתכנים לילדים.
מעניין אותי לדעת, אנחנו דיברנו על זה, אנחנו, ה-POC שלכם הוא בעולם, הוא בישראל, שבה מערכת החינוך היא ציבורית, היא ציבורית לגמרי. אנחנו יודעים מה המורכבות התקציבית, כמה חסר וכמה דלות אנחנו רואים. אני באמת רוצה לשאול אותך, איך אתה מרגיש עם זה שמיליון דולר מתוך התקציב הזה, שלא מאפשר...
אני מרגיש טוב מאוד. אני אגיד לך גם למה. כי בסוף, למה מורים עוזבים? בואו נשאל את השאלה הזאת. כי א', אין להם שכר, כמו שצריך, אבל עזבו את זה. בואו נגיד שהרבה אנשים, אני פוגש אותם, הם אנשים שבאים מהייטק, הם אנשים שיודעים שהם הולכים לרדת ברמת ההכנסות שלהם. הם עושים את זה מאיזשהו מקום של שליחות. אבל מה שבאמת, באמת, אני אגלה לכם סוד, זה לא רק העניין של השכר, זה גם העודף משימות והלחץ המטורף שיש עליהם. הם צריכים לעשות כל כך הרבה דברים, ועכשיו תעודות, ולכתוב לכולם, ולהעלות אותם. אלף ואחד דברים הם צריכים לעשות. ובסוף אני בא...
אבל אתה חלק מהעומס הזה?
לא, לא.
כי פותרים את זה בשיטה של הוואוצ'רים בגפן, ומעמיסים עוד על המורים. ההפך. אתה חלק מהסיפור.
אז טוב, אז אני אשאל אותך שאלה. מה לדעתך יותר מורכב? להכין עכשיו שיעור בנושא, לא יודע, כוחה של מילה, לחפש חומר ותוכן באינטרנט, למצוא איזשהו סרטון, לבדוק אלף פעם האם הוא מותאם לשכבת גיל הספציפית הזאת, לבנות מערך שיעור עם משימות כאלה ואחרות, אתה צריך לעשות את זה חדש, כי הרי מה שרץ היום בקבוצות הוואטסאפ של המורים, זה ישן ולא רלוונטי. אז כל העבודה הזאת, וחוסר הביטחון שאתה נכנס לכיתה, שאתה לא יודע מי עבר על זה, האם זה מתאים לגיל, האם ילד יכול להיפגע כתוצאה ממשהו שעשית, הסרטונים האלה בסופו של דבר גורמים לילדים להתפקס ולא לעשות, לצרוח בכיתה בהתחלה. הילדים היום אחרי הקורונה, זה לא מה שהיה לפני הקורונה. אני מרצה 10 שנים בבית הספר, קשה מאוד לפקס אותם. סרטון מפקס, המורה נכנסת לכיתה, ולאחר מכן המערך שיעור שלנו מאפשר לה לייצר איתם שיח שהיא מרגישה בטוחה לגביו. היא יכולה לדבר איתם על דיסקורד, כי היא קראת המערך, והיא יודעת שדיסקורד זה לא עולם שלה, זה עולם של הילדים, אבל היא יכולה לדבר איתם על זה, היא יכולה לשאול אותם שאלות שאנחנו עוזרים לנסח ביחד איתם. אז בסוף מה שסייפסקול...
מה, ילדים קונים את זה שהמורה קרה מערך שיעור ויכולה עכשיו לדבר איתם על דיסקורד?
זה המטרה שלי, להיות כלי עזר למורה, לאפשר לו להיכנס בביטחון לכיתה ולדבר איתם על כמעט כל נושא, מבלי לגרום לו עכשיו לחפש באינטרנט ולבדוק אלף פעם אם זה נכון או לא. אז הצלחת להבין... למה אני מרגיש בטוב לקחת את המיליון דולר הזה?
הבנתי לגמרי, פשוט הבנתי גם לפני. גם אני הייתי מרגישה בסך הכל בסדר לקחת מיליון דולר בשנה.
Weekly Sync. Weekly Sync. Weekly Sync. Weekly Sync.
עד כאן Weekly Sync לשבוע. תודה רבה, דורון הרמן, מנכ"ל סייף סקול.
תודה רבה.
תודה רבה, נבות וולק.
תודה רבה, תור צוק.
תודה לדן ברומר הקוסם שערך את התוכנית ולשני אבירם שעיצבה את המוסיקה. תודה גם לאמיר פקטור ולאסף פרידמן שהפיקו וערכו. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, ביום שני באתר הארץ ובכל אפליקציות הפודקאסטים, וביום ראשון בשעה 6:20 בערב, בלייב, בטוויטר. תוכלו לשמוע איך אנחנו מכינים את הנקניקיות. להתראות. Weekly Sync.